מתנות ציפורי קלאס בכפר, חפץ חיים ובכינרת. מהרו להירשם, ללא מקדמה וללא דמי ביטול.
אז מה אתם מחכים?
רשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044. כוכבית 3044.
חדשות כל חי, השעה 10.
שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. עלייה מדהיגה בכמות הנדבקים בישראל. ביממה האחרונה התגלו עוד כ-1,000 חולים חדשים בנגיף, ונכון לשעה זו בישראל כ-11,000 חולים פעילים, 32 מתוכם מונשמים ויותר מ-80 חולים במצב קשה. נתון זה הכפיל את עצמו ביומיים האחרונים. ביממה האחרונה נפטרו עוד 8 חולים, ובכך עומד מניין המיתים על 330. ארגון הבריאות העולמי הודיע כי נרשם שיא בעלייה יומית בתחלואה בנגיף הקורונה, כשבכל העולם מותרו ב-24 השעות האחרונות כרבע מיליון חולים. בארגון זעקה מציינים כי במהלך השבת פעלו כוננים של הארגון לעדכן בשכונות החרדיות ברחבי הארץ עשרות חולים מאומתים על כך שעליהם להיכנס לבידוד מיידי בעקבות הוצאות חיוביות. במהלך השבת הותרו 11 חולים בדיור מוגן פלס בתל אביב. הם הועברו לטיפול רפואי וכלל הדיירים והמטפלים פונו לבדיקות. ועדת הקורונה בכנסת צפויה לאשר מחר את הצו שאישרה הממשלה להגבלת התקהלות של 50 בני אדם בבתי כנסת ואולמות אירועים והתכנסות של 20 בני אדם בלבד באולמות סגורים. כתבנו את האגדה אשים מציין כי מחר בבוקר תדון הממשלה בשאלת פתיחת המסעדות. מפקד מג"ב יעקב שבתאי נדבק בקורונה ומצבו טוב. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי בחיל מקיימים בשעה זו חקירה לוודא מי בא עם הקצין במגע. בפלורידה ארצות הברית התגלו בשבת יותר מ-11,500 חולים, זה שיא בעלייה היומית בתחלואה במדינה, כך מסרו רשויות הבריאות בארצות הברית. העלייה בתחלואה היא לאחר ששבע מדינות נוספות בארצות הברית דיווחו גם הן על עלייה במובחנים בנגיף. פגיעה נוספת במתקן באיראן. לתקשורת מקומיים באיראן מדווחים על פיצוץ ושריפה שפרצו בתחנת כוח בדרום הערב המדינה. לטענת התקשורת המקומית, הסיבה לשריפה היא התלקחות של שני. אירוע שריפה הזה מצטרף לשורת הקלות במתקני כוח וגרעין באיראן. שני גורמים רשמיים באיראן אמרו בשבת כי ייתכן, וישראל עומדת מאחורי תקיפת מתקן הגרעין בנתנז ביום חמישי האחרון. זו ידיעה של כתבנו שלמה ריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי את החזית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תחזונה להיות רגילות בעונה. בשני, בלי שינוי, בשלישי, דומה, וביום רביעי גם כן בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ועד כאן, חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי.
אבל קורבן לשם זה אדם כי יקרים מכם. מה זה מכם? מהאנשים שהתרחקו. אלה שהתרחקו, אם תצליח לקרב אותם אל השם יתברך, זה השם יתברך. וכך עשה אור החיים הקדוש. וזה מה שהוא כותב פה, ולזה יקרא קורבן, כי על ידי חטא האדם ייפרד הדבקות של ישראל עם אביהם שבשמיים. ולכן, מה העבודה? העבודה שברוך השם, והם תוקול לרגליך, מה שעשה עטרת ראשנו, גאון עוזנו, גאון העולם, מרן, שקיטט את עצמו מי שיראה, אני זכיתי מעט, קצת מעט הייתי תופס בגלימתו, קם בבוקר מוקדם, בשעה 4 בבוקר, 4:30 בבוקר, ישר למקום ללכת לאיפה? לאוהבי ציון, ואחרי זה ללכת ליגל יעקב. זה, קודם נותן דרשה שמה בקשות, ואחר כך יש את הדרשה. ואחר כך שיעור בזה, שיעור בזה. ועוד דרשה, עוד 6 דרשות, 7 דרשות. שבת, ריבונו של עולם. כך היה מרן מוסר את נפשו בשביל כלל ישראל, שיבדל לחיים ארוכים. כבוד הגאון, הראשון לציון, בנו ממשיך דרכו, זה מה שהוא עושה. איפה שמזמינים את הרב, אני מתפלא, אני אומר, רגע, מה הרב? מה הולך? שמה הולך? חס ושלום. כך קיבל תורת אבותיו, וזה הגאולה של עם ישראל. עם ישראל זקוקים שיקרב אותם. תאמינו, שואלים אותי אנשים היום, האם יש היום תשובה כמו שהיה פעם? אמרתי להם, יש תשובה יותר, אבל צריך ידיים עובדות, ידיים שיקבלו את אותם אנשים וידריכו אותם וגם ינחו אותם בעזרת השם יתברך, ותראה מהם אחר כך גדולי ישראל, רבנים, דיינים, מורי הוראות, בן פורת יוסף. וזה בעצם מה שאנחנו כאן רואים, שהדרך של מרן זצ"ל הוא שידריך אותנו, וידריך ברוך השם שיבדלו לחיים ארוכים את בניו ואת בנו הצדיק, שממש טורח בכל נשמתו בשביל להביא את דבר השם, זו הלכה, לבית ישראל. אנחנו מחזקים אותו, אנחנו מחזקים גם את כל עם ישראל שהם עוזרים לנו למוסדות אור החיים. השם ישמור אתכם, תן לכם כל משאלותיכם לטובה ולברכה, שמח אתכם, שמח את כלל ישראל, וכולם יהיו בריאים ושלמים, סלק כל נגף מעמו ישראל בקרוב, אמן ואמן.
חזק וברוך הגאון הגדול, ידידנו רבי ראובן אלבז, השם ישמרו בחיו, ראש ישיבת אור החיים, גדול מחזירי התשובה בדורנו. הוא היה צמוד למרן שנים, למעלה מ-50 שנה שאני זוכר, 55 שנה, הוא היה צמוד למרן, שמרן גמר את הרב הראשי בתשמ"ג, היה חוק בכנסת, איזה אחד מישהו שרצה לנקום ברב, והדיחו את הרב. והרב יד הוצאה גדול מאוד. כי אז, אם בדרך החוק אומר, יכול עוד פעם להתמודד. פתאום אמרו, לא, אתה לא יכול. ואז הרב יד הוצאה. מי שחזק את הרב, מי שעודד את הרב בתקופה ההיא, זה היה רק הרב אלבז. הרבה אנשים יכולו להחניף לרב החדש, והוא נשאר צמוד לרב, נאמן לרב, ואז הוא רגן שהוא באורחיים, תשמ"ג, שהוא קובע כל החמישי, כל ההלכות של כל תלמידי האורחיים, כולם, הלכות של מרן. עד היום הרב, כבוד הרב, נאמן לדרך של מרן, לפסקים של מרן. יש לו הרבה מעשי רב, הרבה דוגמאות שהוא ראה אצל, אין לך דבר יותר חשוב מאשר מעשי רב. אני מברך את כבוד הרב שימשיך עוד לזכות הרבים. התלמידי הישיבה של אור החיים, תמיד אני אומר את זה, הם בעלי תשובה, לכולם, על רובם. הוא הופך אותם לבני תורה אמיתיים. לא תראה עליהם בכלל שכאילו הם בעלי תשובה. יש עוד נשימות בעלי תשובה, יש. אבל כמו אצלו, אין. מה שהם נפחים, בני תורה מושלמים, כאילו נולדו בני תורה, כאילו. זה הכל בזכותו, זכות ההשקפה שלו, הדרך שלו, יהיה לו בריאות יתנה, נורא מעלה איכות, תמיד ושנים, עד 120. חזק וברוך. כן, בבקשה. חזק וברוך. השבוע, יום חמישי, יהיה לנו צום 17 בתמוז, אם לא יבוא משיח צדקנו בכל יום שיבוא אנחנו מחכים לו. אבל אם לא, יש לנו צום יום חמישי י"ז בתמוז. הנביא זכריה אומר, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. צום הרביעי, צום החמישי, כל זה לפי החגים, לפי החודשים. ניסן זה חודש הראשון, צום הרביעי זה חודש תמוז, זה עכשיו, צום הרביעי, צום החמישי זה תשעה באב, לכן זה הדרך. בגמרא ראש השנה, בדף י"ח, הגמרא מסבירה את הפסוק הזה, אחר כך הגמרא אומרת שביום י"ז בתמוז יראו לאבותינו חמישה דברים קשים, שגם זה בכלל שגזרו גזרה לטענות לדורות ביום הזה. א', נשתברו הלוחות הברית, שמשה רבנו ירד, ירד כל העם, ראש משה, פסל מסכה, עשה לכם, שברו הלוחות, זה אחד הדברים הרעים. דבר שני, בוטל התמיד, היו מקריבים תמיד של בוקר, תמיד של בין הערביים, והיה מכפר על העבירות של עם ישראל. לעם ישראל תמיד היה עבירות, יצר הרע יש לכולם. אדם שמביא קורבן, משלם כסף, חצית השקל, מביאים קורבן, כפי שכל עם ישראל יש להם חלק בקורבן הזה. תמיד שבין הערביים מכפר על העבירות שעשו כל ישראל, מיליונים, משך היום. תמיד של בוקר מכפר על העבירות של כל עם ישראל שעשו בלילה. ואז לא היה צרות. יש עבירות, הקורבן מכפר. היום אין לנו קורבנות. יש לנו או תורה או איסורים. אדם יש לו איסורים חס ושלום, מכפר על העוונות, כפרת עוונות. יש לימוד תורה, מכפר על העוונות. אז קורבן תמיד היה מכפר על עוונות של כל עם ישראל. כמה היה לזה חשיבות. היה עשן, עולה ישר לשמיים, אפילו שיש רוח חזקה, לא הולך לכאן ולכאן. ישר לשמיים. בידוע שבמצב כזה הקורבן מתקבל. פוטל תמיד. זה היה בי"ז בתמוז. לכן, זה אחד הדברים הקשים שהעירו לנו. הופקע העיר. שנה וחצי קודם, בעשרה בטבת, שמו מצור על ירושלים, אין יוצא ואין בא, לא יכולים להביא אוכל, לא שום דבר. והיה באנשים מתו ברעב בתקופה הזו. זה שנה ושבעה חודשים. בי"ז בתמוז הופקעה חומת העיר, ונכנסו הרומאים לירושלים, ואחר כך תשעה באב שרפו את בית המקדש. דבר רביעי, שרף אפוסטומוס את התורה. ספר תורה לקח אותו אפוסטומוס ושרף אותו. איזה צער היה לעם ישראל בזה. עומד צלם בהיכל. יש אומרים, עומד, הכוונה על ידי אפוסטומוס. הוא היה גנרל של רומי, הוא שרף את הספר תורה והוא עמיד צלם בהיכל. יש אומרים לו, עמיד צלם בהיכל. מי זה עמיד? מנשה. מנשה חזקיהו. הוא עמיד צלם בהיכל, תראו לעצמכם, בית המקדש, קודש הקודשים, לוקחים צלם, מעמידים אותו בתוך בית המקדש. זה בכלל החמישה דברים הרעים, הקשים, שראו לאבותינו בי"ז בתמוז. ולכן, קבעו חכמים, הצום הזה, לדורות. אין לפרוש מן הציבור. אפילו שזה דרבנן, דברי קבלה, כדברי תורה דמה, זה אומנם דרבנן, אבל צריך אדם לשפוט את עצמו עם הציבור. כל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. אמנם, כל זה באנשים רגילים, בריאים. חולה, כמו סדר רבנן, במקום חולי לא גזרו חכמים. לא צריך שיהיה חולה שיש בו סכנה. ביום כיפור צריך ללכת לרופא, אדם שהוא עשה ניתוח לב, קוצב לב, כל מיני דברים שיכול לבוא לידי סכנה, אז אוכל לשיעורים כפי שידוע. בתשעה באב, בכל שכן, בצומות האלו, 17 בתמוז, 10 בטבת, צום גדליה, תענית אסתר, לא צריך שעות הרופא. אדם שהוא חולה, יש לו חום, נפל למשכב, חולה, יכול לאכול. פשוט מרחשת, הוא כותב, כשהייתי חולה ביום תשעה באב, היה קשה עליה להתענות, לא יכולתי. לא סכנה, אבל לא היה חולה. ונהגתי בעצמי לאכול פחות מכשיעור. כדברי קבלה, כדברי תורה דמה, כמו שכתוב בשולחן ערוך סימן תפריש ותחת, לאכול פחות משיעור ככותבת, פחות מכשיעור, ככה עשיתי גם בתשעה באב, אכלתי פחות. הגאון האדרת גם כותב ככה, היה רבה של ירושלים פה, בתקופה של הרב שמואל סלנט, וגם הוא כותב, צריך לאכול פחות מכזית, מככותבת. גם בשו"ת שי למורה, גם כותב ככה. הגאון הרב שמואל סלנט התווכח איתו, עם הגאון האדרת. הוא היה זקן ממנו הרבה שנים, אבל הוא נתווכח איתו, אמר לו, במקום חולי לא גזרו רבנן, לא דומה ליום הכיפורים. יום הכיפורים, כולם חייבים לצום יום הכיפורים, זה דאורייתא. מי שיש לו סכנה, זה נדחה. פיקוח נפש, לכן הוא יכול לאכול, תאכל פחות מכשיעור. התשעה באב, עיקרה לא הייתה הגזרה, במקום חולי לא גזרו רבנן. הוא אומר, עונה לו האדרת, כל עוד תקון רבנן, מעין דאורייתא תקון. כמו בכיפור, ככה גם בתשעה באב. זה יוצא כזה בגמרא להיות לכתוב, או בראשונים לכתוב דבר כזה. לא כתוב בגמרא, לא כתוב בראשונים. מה אתה מחדש? צריך לאכול פחות בקשור. הרב שמואל סלנט עולה לגאון הדרך. אבל האמת, כבר גדולי רבני הספרדים כתבו בעניין הזה. בספר מזבח אדמה כותב מפורש, שביום תשעה באב, כל שכן בשאר הצומות, לא צריכים לאכול פחות בקשור. ברגע שמותר לו לאכול, יכול לאכול. יש אומרים, יצאו קצת, 10, 11, 11:30, יצום קצת, שישתף עם הציבור, ואחר כך יוכל. יש אומרים שלא צריך. ברגע שהוא חולה, הוא פטור בכלל מצום, לא גוזרו רבנן בכלל. מה צריך לאכול? לאכול על הבוקר לשתות קפה וחלב, אין בזה איזור. כך כותב מרן החידה, שלא צריכים לאכול פחות מכשיעור, אלא יכול לאכול כחפצו, כמה שהוא רוצה. כמו מה שכתב מזבח אדמה. כך כותב הגאון רבי אליהו ישראל, בספר כיסא אליהו על השולחן ערוך, גם כותב את זה. גם כן ערוך השולחן של הרב אפשטיין, גם כותב ככה. כך מביא גם כן הקף החיים, שלא צריכים לאכול פחות מכשיעור. כך כותב גם כן בספר שערי דעה, הוא כותב שלא צריכים לאכול פחות מכשיעור, גם בתשעה באב. אפשר לאכול מה שהוא רוצה. במשנה ברורה הוא מזכיר את הספר הזה, שערי דעה. הוא כותב שיש לאכול פחות מכשיעור. תפתח שערי דעה, לא מדויק. בא הגאון הרב ג'ולטי בספרו משנת יעבץ, כותב תשובה על זה. הוא כותב, מה שכתב שערי דעה לאכול פחות מכשיעור, הוא מדבר על תקופה של המגפה. היה מגפה בתקופה שלו, אנשים היו חלשים, היו צריכים לאכול. כי מי שאוכל, זמן המגפה, הגוף שלו חזק, אז יכול לעמוד כנגד המגפה, להתגבר על החולי. אבל סתם ככה, לא צריך לאכול פחות מכשיעור. השערי דעה מדבר, כשאדם רוצה לאכול, למנוע שלא יהיה חולה. לא שהוא חולה מפועל, הוא חושב, הוא לא נדבק. אבל כדי למנוע את המחלה, אז אוכל, פה הוא אמר, תאכל פחות מכשיעור. אבל שאלקין, אם הוא חולה ממש, במקום חולי, לא גזרו חכמים. זה כותב, משנת יעבץ, בדעת השערי דעה. יש בשולחן ערוך, בסימן תף קוף עין, עין וב. שם כתוב, יש גוזרים גזירה על הציבור להתענות. כל מיני צרות שיש לעם ישראל. אין גשם. עבר חודש טבת, עבר חודש שבט, הגיע אדר, ואין גשם. אז גוזרים גזירה על הציבור להתענות. וכן, כל מיני גזרות שיש בטרעים על הדברים האלו. בין היתר, מונה השולחן ערוך, על פי הגמרא בתענית בדף כף ב', מונה דבר בעיר. אם יש דבר בעיר, מגפה בעיר, גוזרים גזרה על הציבור להתענות. כשהתחיל הנגיף האחרון שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שם הרחם, אז הגיע הזה ברבנות הראשית, חכם אחד, שרצה מודעה, ערב ראש חודש ניסן, להתענות. ביקש שאני אחתום איתו ביחד, לחתום שיתענות. אמרתי, מה? נכון, כתוב בשולחן ערוך, כשם שמטענים, מטרעים על הגשמים, ככה מטענים הכל הצרות, הוא ראה שולחן ערוך, הוא ראה הגמרא. אמרתי לו, אבל צריך להסתכל אחרונים. אי אפשר להסתכל גמרא לבד ושולחן ערוך לבד. מהר"ן בן חביב, בשו"ת קול גדול, הוא כותב שכעת, בדורות שלנו, מדבר לפני 300 שנה, כל שכן היום. הגופות חלשים, ולכן כדי לעמוד במגפה, עד הרבה, אם יאכל טוב, ישמור על עצמו טוב, כדי שיוכל לעמוד במגפה. מה שכתוב בשולחן ערוך, אני מדבר לפני 500 שנה, לפני 1,000 שנים, היה כוח אחד אנשים, לכן הם מתענים מימי המגפה. לא רק הוא כותב את זה, הוא כותב את זה גם בספר שערי תשובה, גם המגן אברהם, על הצד, אדם מודה שולחן ערוך, תסתכל בצד. כתוב במגן אברהם, שפי דעת רבנו אריזל, בזמן המגפה אין להתענות. אמרתי לו, אתה כתבת במכתב, אתה רוצה שאני אחתום על זה להתענות ערב ראש חודש ניסן? היה איזה בדין אחד, שפה בירושלים, שקרא לציבור להתענות. אמרתי, זה נגד, הוא לא ראה מרן בן חביב, הוא לא ראה מגן אברהם, הוא לא ראה שערי תשובה, רבינו אריזל, מרן החידה מחזיק ברכה, גם כותב את הדברים האלה בשם רבינו אריזל, שלא להתענות מן הגפה. אתה רוצה להוסיף, תחתום, מי שרוצה, תענה, תענה שעות. מי קם בבוקר ב-7, יוכל ב-12, יוכל, תענית שעות אם רוצה, אבל לא תענית שלמה. טוב, זה מדובר בתעניות סתם של רשות, כמו שרצו לגזור, ערב חודש ניסן, תענות. אז זה כתוב שלא עושים את זה בזמן המגפה. יש ספר, פתחי העולם, הוא כותב לגבי תשעה באב, שיש מחלה של חולי רע, שהיו יכולים הרבה לשירותים, והיה מצב הרבה אלפים ומאות אלפים מתו מהמחלה הזו. אז הוא כותב שיש מגפה חזקה, יש סכנה, הוא צריך לאכול פחות מככותבת. אפילו שהוא לא חולה, לא נדבק, לא שום דבר, זה יכול פחות מככותבת. וגם בשתייה, ישתה פחות מכשיעור. וכמו שכתוב, הזכרתי לפני כן, שולחן ערוך, סימן ת' רש ח', לגבי ימי כיפורים. וכותב עוד, פתחי העולם, תשמעו אותו. ומי שירצה להתענות במקום שאין המחלה בזעם, כנראה יש מקומות שהמחלה בזעם, כמו שקרה עכשיו, ראינו כמה מקומות, בניו יורק, מקומות כאלו שהיה מחלה בזעם, יש שם עשרות אלפים ממתים. במקום שהמחלה לא בזעם, אז לא יתענה, כמו שאמרנו. אם המחלה לא בזעם, אז הוא יכול להתענות, אבל יש ליעצו ולהזירו שלא יצא מפתח ביתו, יישאר כל היום בבית, יעשה בידוד, ולהכריחו, כאשר הוא צריך לצאת, יישא סביב לחותמו ופיו חתיכת קמפר, לא יודע מה זה ביידיש. וכן היה איזו מסכה כזו כאלה, ומעט עשב, לא יודע איזה עשב, רודה, לא יודע איזה עשב הוא מתכוון, הוא יקח עשב ויעשה עם הזה, ככה יצא בחוץ שהוא צריך לצאת. זה כבר אז היה. לפני מאות שנים, הוא היה פתחי עולם לפני בערך 150 שנה בערך. הוא כותב שיש מגפה חזקה, אז לא להתענות. מקום שאין מגפה חזקה, רוצה להתענות, רשאי, אבל תשב בבית. אל תצא לחוץ ובחום היום. יש ספר, תשובות והנהגות, אחת, הגאוות של ילדה חרדית. הוא מספר, גם כתוב את זה בספר, ביקור חולים. יש ספר ביקור חולים, וגם שם הוא מספר את זה. היה הגאון בישראל, סלנטר, היה בעל מוסר גדול, אבל היה גאון עולם. לא ייתכן שאדם יהיה מוסרניק, שיהיה איזה חסיד, מגדל פירות, ויהיה חסיד, בלי שהוא גאון בתורה. לא ייתכן. צריך שיהיה גאון בתורה. מה זה גאון בתורה? יודע ש"ס, יודע בית יוסף, הרבה חקי שולחן ערוך, לא רק משנה ברורה, סעיף קטן, סעיף קטן. יודע ש"ס, יודע בית יוסף, שולחן ערוך, מגן אברהם, תז, שח, אסמה, עקיף את התורה. ואחר כך שיהיה מוסרניק. זה היה רבי ישראל סלנטר. משנת תף רש כף א', זה בערך 160 שנה, 159 שנה. הוא כותב שהפרצה המגפה בזמנו, חולי רע. ואז הרב סלנטר הורה לכל אנשי העיר, בעיר שלו, לאכול ביום הכיפורים. כולם, לא מי שחולה, זה ודאי, זה סכנה, גם הבריאים שיוכלו, כולם. אנשים לא רוצים לשמוע בקולו. איך זה? רב חיים בריסק היה עמום מהפסק הזה. מה עשה רבי ישראל סלנטר? באמצע התפילה, לפני קריאת התורה ביום הכיפורים, הוא לקח כוס יין ועשה קידוש ביום הכיפורים. בורא פרי הגפן, שם הוא נעשה שבת, עשה שבת תורתם, ועשה קידוש ושתה את היין, פחות פחות בדיוק השיעור, שיראות לכולם שזה ההלכה. היה ועד, כינוס של ועד ארבע ארצות. שם היה דיבור בנושא הזה, היה הרבה ויכוחים בנושא הזה. בסופו של דבר, כולם הסכימו איתו. הסכימו איתו שצריכים לאכול ולשתות, כי תגיד רק מי שחולה יאכל, מי שלא חולה לא יאכל. אנשים יגידו, אני בריא, אני בריא, אני בריא, ויבואו לידי סכנה. כדי שהחולים יאכלו, צריכים גם הבריאים לאכול, שלא יהיה פחד לחולים לאכול. תראו איזה היתר זה. אדם בריא, לא קיבל את הנגיף, לא שום דבר. לא, תאכל. אם אתה לא תאכל, אחר כך גם אחרים שחולים לא יאכלו. אחר כך יבואו לידי סכנה. אז כמו פיקוח נפש למשטר שלי. ולכן צריך, יש שאלה בפוסקים, היה דיון אם מותר לטפל בחולה גוי ולחלל שבת עליו. נפל איזה תאונת דרכים, ואיזה אחד גוי נפל ומדמם. אתה יודע לטפל בו, לחלל שבת. אתה צריך לסע בהצלה, לבוא ולהציל אותו. אתה מחלל שבת על אדם שלא יהודי, כתוב. חלל עליו שבת אחד, כדי ששמור שבתות הרבה. כל המטרה של פיקוח הנפש שאוכל עוד לחיות, אבל לכאורה הוא לא יהודי. לא. ישמעו בעולם שהנה היהודים, תראו את היהודים איך מתנהגים. תראו את החרדים האלו. נפטר מישהו נפצע, מדמם, לא מטפלים בו. שיעור אותו ככה שימות, יאבד דם. מה מחרתיים, מישהו יהודי פצע ברוסיה, באמריקה, בצרפת, במקום, אני לא נטפל בו. הביאו אותו לבית חולים, לא נטפל בו. למה? גם אתם ככה עושים. זה נקרא פיקוח נפש. זה משטר שלי. זה עכשיו לא פיקוח נפש, זה לא יהודי, אבל תטפל בו. הרב כותב באבי עומר, אם אפשר שיהיה שניים שעשאוה, שניים ביחד עשו את הדברים. אם אפשר, הרופא יחד, שניים יחד. יש דברים שזה אי אפשר שניים שעשאוה. רוצים להכניס לו אינפוזיה. אפשר שניים, סתם יחייבו לו. אז אי אפשר, עשה אחד. אבל כל דבר שאפשר בשניים, שניים שעשאוה. יעשה בשינוי מה שיכול לעשות. צריך להדליק את ההנשמה, נשים את זה ככה, עשה, במרפק. מה שיכול למעט בייסורים. אבל אם לא יכול, אפילו דאורייתא, מחיילים שבאים של דבר הזה. לא דבר גם כן לגבי המגפה. רב חיים בריסק שמע לרב ישראל בישראל סלנטר ושתק. אפילו שמעשה הוא תוך תוכו לא הסכים איתו. מה זה? בריאים לאכול? הם לא קיבלו את המחלה. לא. שהחולים יהיה להם את הדבר הזה לאכול. היום בזמננו, מצב של הנגיף של היום, שם הרחם, מי שנדבק מהנגיף, אנחנו ברוך השם, כולנו שומרים על הדברים, נזרים שלא לדבק, אדם שנדבק זה בכלל לא פשוט. זה קשה מאוד. יש אנשים שאפילו שעברו את המחלה, אחר כך סוברים מקשי נשימה. אני מכיר, דיברתי עם כמה אחדים. סובלים מקשי נשימה, סובלים אחר כך מחולשה גדולה מאוד. יש לנו דיין, בבית דין הגדול. אתה שוכל לשלח לו הופעה שלמה. הרב נהרי, מימון נהרי. הוא רק כן היה חולה מסכן. היה כמעט חודשיים מונשם מורדם. ועכשיו הוא חושב, ניצן ממוות לחיים. ממש נס גדול. היה, אבל איזו חולשה שיש לו. עוד הוא לא חזר לבית הדין. אי אפשר. שמנו עכשיו אחד במקומו שצת לטפל בתיקים. יש עומס לתיקים. אבל נורא ביום. אחרי, אדם צריך לזהר. אחד מקבל את זה קל, אחד מקבל את זה קשה. אדם לא יודע מה יכול להיות. אחרי, צריך מאוד לזהר. מי שבריא, עכשיו בתקופה הזו, יצאו ב-17 בתמוז. הוא שומר על ההנחיות, יש לו זכוכית ממולו, בית כנסת, כמה זה עודק, יקנה בכנסת, יישב, לא צריך מסכה. אם יש זכוכית ממולו, לא צריך מסכה. אם אין לו זכוכית, אין לו כסף, ישים מסכה, ישמור על עצמו ויצום, ב-17 בתמוז. לא ילך לטייל, לעיר דוד, כל מקומות, חם מאוד. לכן, ישמור על עצמו, יישב בבית שלו. מי שנדבק כבר בנגיף, אז אתה לא יודע איזה מצב הוא נמצא. אם יש לו תסמינים, יש לו חום, או חולשה גדולה מאוד, ישתעל הרבה, יוכל. אפרד עכשיו שזה 17 בתמוז, זה צום קל. לכן יוכל. גם בתשעה באב. אם הוא רוצה לעשות כמו פתחי עולם, כמו שערי דעה, יוכל פחות מחות מכשיעור. ישתה מעט מעט, בעיקר השתייה. כי זה פוגע בריאות, יש כל מיני דברים שפוגע בריאות, לכן שתייה, יותר טוב שתייה, אבל ישתה פחות מכשיעור. ישתה קצת, חכה כמה דקות, ישתה עוד קצת, ישתה. כי הוא נפל למשכב, חולה. אם הוא נדבק בנגיף, אבל מגיש כאחד האדם. לא מגיש שום בעיה. יש בזה מחלוקת ברופאים. אני דיברתי השבוע עם כמה בכירי הרופאים בו בארץ. יש אחד אומר, כן, יש עם הזה משהו נדבק, יש סכנה גדולה מאוד, אם הוא לא ישתה, אם הוא לא יוכל, ביקר שנייה. לכן צריך לשתות. אפילו הוא מגיש טוב. אבל הוא נדבק בתסמין, נצא חיובי, צריך להרון. דיברתי עם אחד מראשי המערכת של משרד הבריאות, אמר לי, הוא מגזים. אם אדם מרגיש טוב, אין לו חום, ומתהלך, כמובן הוא נמצא במקום בידוד, כמובן נמצא. אבל הוא נדבק בנגיף, יתענה. יתענה כמו, רק אם מרגיש פתאום חולשה באמצע התענית, אין לו ברירה, יוכל פחות לקשור, כמו שאני אמרתי. מי שנמצא בבידוד, והוא לא חולה, אין לו שום דבר. יש ספק, אולי נדבק מאיזה מישהו. אלו החולים שלא שומרים על עצמם, הם לא יודעים שהם חולים. הם באים, בלי מסכה, כל מיני נותנים ידיים, כדומה. אני הגעתי השבוע לאיזה מקום, היה חנוכת מקווה בדרום. אז נסעתי שם. פניתי על אנשים, כולם מטפלים, משקים את היד. מה, אתם רוצים להדביק אותי? מה הם משקים את היד? וכולם, אני, אבל שהייתי דחף אותם, מה להם? אבל מה לעשות? אנשים אוהבי תורה, מה לעשות להם? צריך לשים לב, הדברים האלו, לא לתת ידיים, לא זה. האדם שהוא נמצא בבידוד, הוא לא חולה. אלא ספק, אולי הוא נדבק. לכן נותנים לו כמה ימים יושב בבית שלו, יושב בדד היטב, זה הזדמנות. גם שבידוד, יושב ילמד, יושב יכתוב. אני קיבלתי עכשיו בלשכה, שבוע שעבר, הרבה אברכים כתבו ספרים, רוצים מני הסכמה. מה זה ככה העומס הזה? היינו בבידוד הרבה זמן, היה עוצר היה בפסח, מה נעשה הבית? כתבנו ספרים, עכשיו רוצים הסכמות. הרימה של ספרים יש. אדם שנמצא בבידוד, הוא חייב לצום. הוא לא חולה ברוך השם. הוא צריך לצום כרגיל. אלא אם כן הוא מגיש חולשה, מגיש קצת תסמינים, משתעל, קצת חום יש לו, הנה חינם, יש לו פחות נקרא שיעור. ברוך אתה, אולי אני אומר לך העולם שהכל נהיה בדברו. מעברות ומניקות. אישה מעוברת, 3 חודשים ומעלה, פטורה מהתעניות האלו. 17 בתמוז, 10 בטבת, לא דבר על 9 באב. שעה באב, אפילו מאות המניקות צריכות לטענות. אלא כן, הרופא אומר שחייבים לאכול. אבל הצום הזה עכשיו, 17 בתמוז, מעוברת פטורה. יש שאומרים, הגאון היעבץ כותב, שאפילו אחרי שהיא התעברה, עוד לא עבר שלושה חודשים, אם מגישה חולשה מיוחדת, תוכל. קום חולי, לא גזור הבנן. כי יש כאלו שחלשות, אפילו תוך 40 יום הראשונים. אפילו אחים, כבר יש מגישות הקאות, מגישות לא טוב, לכן שיוכלו. מובעות ומניקות, פטורות. מה זה מניקות? פשטות מניקות בפועל. זה הכוונה. היא מניקה את התינוק. זה טוב. נשאל להעניק את הילד שלה, הילד יוצא אחר כך ביטחון עצמי. אם הוא אוכל רק בבוק חלב, מטרנה וכדומה, יש לו פחות ביטחון עצמי. אחר כך ירצה לדרוש, ירצה שיעורים, ככה גמגם, לא יהיה ביטחון. אם הוא יונק, יש לו יותר ביטחון. לכן זה חשוב שהאמא תעניק. מניקה פטורה מתעניות האלו. מ-17 בתמוז אני מדבר. זה 10 בטבת, צום גדליה, פטורות. מה הדין אישה שילדה? והיא לא מניקה. כל מיני סיבות היא לא מניקה. נותן לדלת שלה, מטרנה. היא פטורה מן הצום או לא? הגאון אמר שם, הרב שבדרון, לפני כ-100 שנה, הוא כותב, בפי הגמרא במסכת נידה בדף ת' עמוד א', אישה שיולדת, כ"ד חודש, 24 חודשים, איבריה מתפרקים ולא לא חוזרת לעצמה. כך הוא כותב. זה הגמרא אומרת את זה, כן? לפי זה הוא אומר, גם לגבי עצמות, דינה כמו חולה. אפילו אם היא לא מניקה בפועל. אישה שהפילה, הפילה כמה חודשים, זקנה, והפילה. אסור להפיל. התחילה, אם אדם יש בעיה לאישה, בא הרופא, אומר לה, יש לך בעיה, מום, התינוק יצא, יצא, לא נורמלי יצא. יש כאלה רופאים מפחידים. הבאים אצלי הרבה, שואלים אותי. אני שולח אותם לדוקטור שוסיים. יש לו ניסיון בדברים האלו, יודע לשכנע אותם. אם יש אישה שהתעברה, למשל, לגוי, לערבי, היה דבר כזה אצלנו שאלה, חודש החמישי. עכשיו, אם היא תלד ילד, תהיה קשורה בו ככלב, תהיה קשורה בו כל הזמן. גמרנו. אם היא תפיל, אז גמרנו, היא תעזב אותו. תעזב אותו, יקחו אותה לצפת, יקחו אותה לאיזה מקום כמה זמן, עד יעבור זעם. להתיר לה? כן, להתיר לה. יש מקרים שאנחנו מתירים להם. כל מיני מקרים מיוחדים. לפני 60 שנה בערך, לא, פחות, 50 שנה, משפחה של הרב עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, היה גדול הדור. אחד המשפחה שלו, אשתו נדבקה בהיריון באדמת, ואז אמרו לו הרופאים, אם יש אדמת, הבן יצא מפגר. או מונגולי, או חסר ידיים, חסר רגליים, בעיות יש. לכן תפילי מיד. זה היה 4-5 חודשים אחרי שהייתה בהיריון, שנדבקה באדמת. הוא בא, אותו אחד בא, קרוב משפחה שלו, בא לחם עזרתי. מה אני אעשה? הרופאים מזהירים אותי. אמרו לו, אני לא אעשה ככה דבר כזה. זה דיני נפשות, זה רוצח. עובר אחרי 40 יום, או כשכן 3 חודשים, הוא כבר כמו נשמה. לך לחמו עובדיה, מה שיגיד לך הרב, תפסוק. הרב היה פחות מגיל 50 אז. בי"ב תשרי הקרוב, יום הולדת של הרב, 100 שנה. זה נפסקו לפני 50 שנה, הרב היה פחות מ-50. לך לחמו עובדיה, מה שיפסוק לך. זה מרן סיפר לי. הרב שמע את כל התיק, כל הדברים, אמר לו, תשמע, זה בחודש החמישי, חודש רביעי, חמישי, יש לה לרצוח. נניח שיוצא מפגר, יוצא לא נורמלי, מותר לרצוח אדם לא נורמלי, יהיה לך גזירה קשה, גדל אחד כזה, שימו אותו באיזה מוסד, באיזה מקום, אבל אסור לך לרצוח אותו. הוא חזר בחזר לך מזרעתי, אוי ואבוי, מה פסק לי הרב, שעשו, ותשמע על הרב. הוא יודע מה שפוסק, הוא יש לו כוחת היתרה. ימה לך לאסור, אז זה אסור. הוא שמע על הרב, נולד לו בן, אותו אחד, לא נורמלי, הבן הזה. אני מכיר אותו, לפני שנים מכיר אותו, לא נורמלי. אבל הוא שמע על הרב, נכון, הוא סבל, נגזר עליו מהשמיים. צריך קצת איסורים, יהיה לו את האיסורים, זה האיסורים שיש לו. לעבוד שכרו בעולם הבא, כל מיני סיבות למה יש איסורים לצדיקים. אבל תראו, כבר אז, החם הזרעתי היה שולח לרב, והיה סומך על הפסק של הרב. יש מקרים שאנחנו מכירים, צריך לשאול חכם. יש מקרים ששולח אותנו להיות קשור סיים. אופן כללי, סתם להפיל, יש לה בבית תינוקת בעד שנה. עכשיו היא תעברה, לא, אני לא יכולה, לא יכולה, מה זה לרצוח נפש של דבר כזה? ואחר כך הם מתחרטים. הם שומעים ולא מפילים, אני לא יודע אם ילד או ילדה, איך הם שמחים בילדה, איך הם שמחים בילד. וזה רצו לרצוח, וזה רצו להרוג, צריך מאוד מאוד להיזהר. טוב, אישה שהפילה, היא חלשה. הפלה הזו גם לחולשה. אומר הגאון אמר שם, זה כמו יולדת, כמו מניקה. עוברות ומניקות פטורות מתענית. 24 חודש. יש לה 24 חודש מהפלה, אחר כך היא ילדה, עוד 24 חודש. קושקן עם הניקה בפועה שבטורם, זה כותב את זה הגאון אמר שם. כך פסק בשו"ת בית אבי, אחד מדולי רבני אמריקה לפני 40 שנה, יש לו תשובה בזה, הוא פוסק כמו הגאון אמר שם. אשל אברהם בבוטשטאט, גם כותב ככה, אישה שילדה או הפילה, 24 חודש פטורות. הגאון רבי ישראל פישר, היה רעבד ידה חרדית, הוא למד חברותה עם מרן לפני 70 שנה, למד חברותה מרן. מרן הרי למד אצל האשכנזים, בכולל. הוא שלחו אותו למצרים בגיל 27, להיות הרב הראשי, רעבד בקהיר. שם הוא היה 3 שנים, והגיע לארץ. כשהגיע לארץ, הוא ביקש לחזור לפורת יוסף. אמר לו הגבאי, ג'ו שמע עליו השלום, הוא היה הגבאי, חלבי. אמר לו, אנחנו פה כולל לברכים, לא מושב סקינים, אני לא רוצה לקבל אותך. אבל מאיפה אני אתפנס? שלח אותי אחר מזרעתי. הוא הלך לאחר מזרעתי, הרב. אני רוצה לחזור לכולל, אתה שלחת אותי. מה אני אעשה? הוא בעל המאה, בעל הדעה. כל הכסף, כל הזה הוא מביא, אני לא יכול עליו. יש לו איזה דעה כזו. הרב אדם מה לעשות? הלך נהיה מלמד בתלמוד תורה של סטמיר. מרן היה למד כמה שעות ביום, תלמוד תורה של סטמיר. יושב אחרי צהריים וכותב ספרים. הגיע הזמן של הצבא, צריך לבקש תחייה לצבא. הוא לא היה חוק טל, צריך לבקש תחייה. אין לו תחייה. הלך לפורת יוסף, מה אני אתן לך? אחר כך תפסו אותי בעד הישיבות? לא, לא אתן לך. אבל מה יקחו אותי לצבא? אני הרב ראשי לצהל, מה אתה רוצה? לא אתן לך. הרב הלך לדרך ללשכת גיוס, נגיד להם, אני לא מעד. בדרך הוא פגש את הרב יצחק רוזנטל, מחבר ספר קרם ציון. הוא היה מזכיר של הרב צבי פסח פרנק. אמר לו, אני הולך עכשיו, השקעת הגיוס, יגייסו לך מיד, מה אתה? לא, אני אגיד להם שאני מוכן להציר אמונים, בעין צדקי שאני לומד. ויש מה לך, מה אתה אומר, לא יתנו לך. אבל מה אני אעשה? בוא, בוא אצלי לכולל, עכשיו אתה מתקבל עכשיו לכולל שלי. לקח אותו לחוב יפו, פינת חכמוני, שם היה כולל של הרב פרנק, מעבר הכביש, ואמר לו, עכשיו התקבלת לכולל, הנה אישור, לך מיד. לא יצליח את פרוצדור כמו היום, ועד הישיבות, חתימות, מספיק אישור של ראש הישיבה. חתם לו, הלך לצבא והרב השתחרר, ואז הוא בא לכולל. הוא עזב את התלמוד תורה של סטמיר, והיה ממשיך שם הרב הנהיה סטמיר. עזב שם את הכל, והלך לכולל. מי הם הכולל שם? הרב היה ספרדי יחידי. כולם היו שם אשכנזים. הרב שמואל רזובסקי, הוא למד שם עם הרב חברותה, הרב גלינסקי, הרב שלום שפדרון, הרב בצלאל ג'ולטי. כל הרבנים הגדולים של הדור ההוא למדו שם בכולל, והרב למד שם, בכולל שם. ביניהם היה הרב ישראל פישר, הדעת החרדית, היה גאון עולם. הרב היה מדבר איתו בהתרגשות. אני זוכר שאני נפגש איתו לפני 50 שנה, מדבר איתו בהתרגשות. הוא היה בין האברכים. הוא כותב, בהתחלה אני הייתי דעתי, אישה שמניקה בפועל, פטורה מתעניות האלו. אבל היא לא מניקה בפועל, נותנת לו חלב מטרנה, למה שתהיה צומח מצום? עד שראיתי לגאון המערשם, שהמערשם כותב שהיא פטורה, וזה דבר דרבנן, ואני מוסיף, כן כתב בית אבי, כן כתב יש אברהם בוטשטאט, ראיתי ככה, שמחתי עליהם, ולכן אני מורה ובא, 24 חודש אחרי הלידה, אישה פטורה מלצום. האמת, היום בזמננו, יש כל מיני תרופות, אינפוזיה, כל מיני דברים, היום מולדת, לא כמו שפעם היה, לא היה תרופות כמו היום, היום מאריכים ימים, יש קוצב לב משתילי, עושים טיפול דיאליזה, שלא יבוא ולא יהיה, אבל מאריכים ימים, פעם, לא היה דברים אלו. לכן יולדת הייתה חלשה. 24 חודש איבריה מתפרקים, עד שחוזר עליה זה 24 חודש. איפה יש דבר כזה היום? אתם מכירים דבר כזה? יולדת היום, אחרי כמה ימים תראו אותה הולכת רגיל. כתוב שיש לה 30 יום דינה כמו חולה שאין בסכנה. אבל מעבר לזה, רואים אותה שכל. אחרי 3 חודשים מקבלת את הדמי הלידה, אחר כך בא לעבוד כרגיל. יש להם את הכוחות היום. להגיד ש24 חודש שיהיו פטורות מלטענות, בדורנו קצת קשה להגיד את זה. יותר מזה, יש בית יוסף וגם שולחן ערוך שמשמע לא כך. בית יוסף מעתיק בסימן תקנ"ד בשם תשובת הרשב"א, שהרשב"א כותב, מועברות ומניקות לא יצומו אלא יאכלו כדי קיום הוולד. מה זה קיום הוולד? אם אישה לא אוכלת, אז החלב שלה לא יצא טוב. היא צריכה לאכול שיהיה חלב טוב, קיום הוולד. מה אתה רואה מכאן? מניקה בפועל, ולא מניקה של 24 חודש. הנה, מהרשב"א משמע, נגד שו"ת המערשם. ככה יש שהעירו על המערשם, מה שהזכרתי. זו קושיה חזקה. אפשר להגיד, מה שכתוב כדי קיום הוולד, זה מדבר פה על מעוברות. אישה מעוברת, כשהיא אוכלת, אז גם עובר שלה אוכל. הוא חי מהדבר הזה. כדי קיום הוולד, מעוברת. וכדין עזבה. מה שכתוב, מעוברות ומניקות, בעיקר זה חוזר קיום הוולד על מעוברות, ולא חוזר על מניקות. ומה זה מניקות? כמו שאומר הגאון אמר שם, על פי הגמרא נדע בדף ט'. ככה אפשר לפרש את הרשב"א ואת השולחן ערוך. אז משם אין ראיה חזקה. נו, מה אנחנו נעשה? יש לנו חלוקת הפוסקים. בודקים כל אישה לגופה. אישה שהיא ברוך השם בריאה ושלמה, אתה צום כמו כולם, לא תפרוש מן הציבור. היא קצת, יש לה קצת כאבי ראש, כל מי שצם. בפרט בצום, 17 בתמוז, צום הכי ארוך בשנה, שזה צום קשה. בפרט בצום הזה, היא מגישה בשעה 4-5, מגישה קצת חולשה, אז מה יש? כמו כולם. מגישה חולשה מעבר לרגיל. סחרחורות, מעבר לרגיל, יכולה לסמוך על הגאון אמר שם, אבן ישראל, בית אבי, יש שם מוטשטט, פוסקים אלו, תסמוך עליהם ותוכל. אם תרצה, תוכל פחות ברכות השיעור, למרות שכותב בשערי דעה שאין דבר כזה פחות ברכות השיעור, מזבח האדמה, מרן החידה, אמרתי את הפוסקים האלו, אפילו אחי רוצה להקל, תוכל להקל, תוכל פחות ברכות השיעור. זה כשמגישה חולשה מעבר לרגיל, יכולה להקל, או אחרי הפלה, אחרי מגישה חולשה, זה גרם לנו חולשה מיוחדת, ונכנם היא יכולה להקל. כל אישה, מסתכלים לגופה, היא חלשה, עבר הרגיל, תוכל. היא רגיל, תצום כמו כולם. ילדים קטנים לא מחנכים אותם לצום ב-17 בתמוז, ב-9 באב. לפעמים רוצים להשוויץ לפני החברים שלהם. אני צמתי עד 12, אני צמתי עד 1, אני עד 2, כל אחד. זה בגלל, אנחנו מחנכים אתכם, קיים את המצוות, שנה הבאה שתהיו במצווה, שתהיו רגילים במצוות. תראו לעצמכם, אם לא היה חינוך של ילדים קטנים, פתאום מגיע שבת, הרד הקטן, הוא היה רגיל כל הזמן, להדליק חשמל, להדליק מעברר. לא, אין, לא, אם לא היה חינוך, היה עושה הכל רגיל. אוכל בשר וחלב, הכל. פתאום, 13, תפסיק. קשה למון. כדי להרגילו במצוות, רש"י בחגיגה דבדת אומר, כדי להרגילו במצוות, מחנכים את הקטן. מחנכים אותו בכל הדברים כולם. למה? שיגדל, יתחנך. ידע, שהיה קטן, מגיל 6-7, חינכו אותו כבר, לא מדליק חשמל, לא מדליק מזגן, שום דבר לא עושה. גם כן, ילד קטן, אפילו שפחות מגיל חינוך, בגיל 2-3, אסור להרים אותו, תדליק את החשמל. כשהיה הרב שומע דבר כזה, היה כועס, מרן. מה זה, הוא לא יהודי? הוא יהודי, מה הדבר הזה? אתה מרים אותו, שדליק את החשמל, שחבר את החשמל? לפעמים, יש דברים של רבנן, אתה יכול לרמוז על הקטן. והילד הקטן לחץ על הכפתור של הטאפ, יש היום טאפ, אני לא יודע, לחץ על הכפתור, ושמע, אייקון רעד גדל. או אם אין שם, ייקח כמה קריות, כמה ספיחות, תשים על זה. אם זה משהו קטן, טלפון שעושה בלגן, ייקח אותו, שימו אותו בהקפאה, הפריזר, לסגור את הפריזר, אז מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, ייקח אותו, ישימו אותו בהקפאה, יסגור, ואז לא ישמעו את השירים האלה, לא ישמעו. יש דברים שאנחנו מכירים לקטן שיעשה, או מעברר. היה מקרה, אחד היה לו מעברר, והחוט של החשמל שמחבר היה אחרי הדלת. פותחים את הדלת, חזק, המעברר עובד. סוגרים אותו והמעברר מפסיק. לא יודע למה זה ככה, אבל זה המציאות. רוצה להגיד לקטן, בגיל 2-3, עדיין לא הגיע לחינוך, פתח את הדלת. הוא פותח את הדלת, חזק, ואז נחץ בתוך החשמל והמעברר עובד. זה פסיק ראשי. אפילו זה ניח עלי, זה קטן עושה את זה, עוד לא הגיע לחינוך, לא צריך לחנך אותו עדיין. כרגע זה, זה מותר. זה לא גרע משבות דשבות במקום צורך גדול, וכדומה, שכפילו על ידי ישראל, כמה פסים כתבו שזה מותר. זה לא גרע מזה. ולכן, אגב, זה מותר. כאן, בצומות, מה אתה מחנך אותו? תצום השעה 17 בתמוז, שנה הבאה תוכל להיות לצום. תצום בתשעה באב, שנה הבאה תוכל לצום. מה שנה הבאה? שנה הבאה יבוא משיח, אולי השבוע, אנחנו מחכים לו, השבוע יבוא. אם לא יבוא, נצום, כן? אז נחנך אותו שנה הבאה שיצום, חנכים דבר כזה, צריכים לחנך אותו שיבוא משיח צדקנו. לכן קטנים לא מתענים. אפילו יש לו עוד שבוע בר מצווה. הוא נולד בתשעה באב, כן? נולד בתשעה באב, בר מצווה. תשעה באב נולד בר מצווה, קטן שיגדיל, טוב, שיצום. כי הוא נולד בתשעה באב. אבל אם נולד בי' באב, י' א' באב, לא צריך לצום. הוא עדיין קטן. לפני גיל בר מצווה, עדיין קטן. לא מחנכים לדברים כאלו. אמר מפנו, היה בדורו של מרן בית יוסף, 450 שנה. הוא כותב, אפילו שקטן לא מחנכים אותו, הוא מסכים עם זה, אבל לא ייתן להם לאכול אוכל ממש. לחם ומים ייתן להם. נכון, ממש, לחם ומלח ומים. באים האחרונים, מרן החידה, מגן אברהם, הרבה אחרונים. אי אפשר. ילד קטן תן לו לאכול לחם ומים, הוא לא יצא לאכול. אבל אם תעשו לו שוקולד עם ריחה, אבל הוא יסכים לאכול את זה. אני אוכל ללחם לבד, איך הסכים לאכול? לכן לא נהגו בדבר הזה, אומר מגן אברהם, לא לשמוע על הרמה מפנו, אלא לתת לקטן כל מה שהוא רוצה. יש מנהג, חלק מהאשכנזים, אני לא יודע, אני לא בקיא בהם, יש חסידים, יש ליטאים, יש מתנגדים, יש פלג, חלק מהקבוצות, לא בקיא בדיוק, שנוהגים שהבנות הרווקות לא מתענות, אפילו הגיעו לגיל בת מצווה, בר מצווה זה 13 שנה ויום אחד. אז כל זה הלכה למשה מסיני. איפה כתוב בתורה בר מצווה גיל 13 שנה? הרגו איש את אחיו. איש, כמובן גיל 13 שנה. אבל מי אמר איש 13 שנה? אולי פחות. הלכה משה מסיני. ככה קיים אילן. ולכן בר מצווה 13 ובת מצווה 12. חבל לצום. כמו שחבל יכול לנצות כולם, חבל גם לצום. מביאים כמה חרונים אשכנזים בספר שלמי מועד. זה הרבה שמועות שמעו מהשיעורים של הרב שלמה זלמן אוירבך. הבעיה בספרים האלו, הליכות מועד, ששלמי מועד, הליכות שלמה, לא תמיד הם מדייקים. צריך לשים לב למה שהם כותבים. כי רמה שיעורים בכל תורה, והם כתבו את זה. אולי תוך כדי שהוא עלה לו איזה רעיון, מייד רוצה לכתוב את זה, אולי היה כותב ככה, יכול להיות. כמו שאנחנו אמרנו תמיד על אור לציון. לפעמים אדם, תוך כדי שהוא... בא לו איזה הברקה, בא לו איזה שיעור, אומר את זה בשיעור. אם היה ידע שכתבו את זה והיא בספר, היה חושב פעמיים בדבר הזה. תשמעו מה כותב בספר שלמי מועד, בשם הרב שלמה זלמן אוירבך. יש להקל לכל אנשים, מגיל 12, כל אנשים כולם, בימי הקיץ, כמו 17 בתמוז, 9 באב, בירושלים, אנשים כולם לא צמות, אוכלות. בטבריה, כן היו צמות, לא יודע למה, שם אולי יותר חסידות, שם יותר צמות, מירושלים לא נהגו. הוא כותב, ומכל מקום, הגרשז, שלמה זלמן אוירבך, לא הסכים לזה. וכתב, פוש ככה נהגו בירושלים, כתב שיש להורות לנשים להתענות. אם יש סיבה להקל, סיבה מיוחדת, אז כמו כל חולה, אנחנו מקילים. אבל עליו אחי, מה פתאום שבת רווקה, בת 15, 16, 17, שתשב לאכול, מה קרה? היא צריכה להביא... בנים לעולם, צריך שיהיה לקוח. אז מגיל 12 צריכה לאכול ב-17 בתמוז, שיהיה לקוח ללד בגיל 22. איך זה מסתדר, הדברים האלה? לא מסתדר. אבל ככה נהגו בירושלים. הנה, שלמה זלמן אוירבך לא קיבל את זה. ביבי עומר, חלק י' במילואים. עכשיו עשו את המילואים בתור ספר עצמו, קצת ביבל אותנו קצת. אנחנו רגילים במילואים בסוף הספר. שם כותב הרב בשם הגאון בעל דרכי תשובה. אבא של הגאון ממונקאץ', זה אבא שלו. הוא מביא בשם צדיקי הדורות הראשונים, הקודמים, שכל אישה שעומדת ללדת, צריכה בעתיד ללדת, פטורה מלצום בצומות האלו. תשעה באב, 17 בתמוז, הכל. הביא בספר, כל זה הרב מביא בביום, במילואים, ספר דרך צדיקים, הגאות ויוסף אברהם. שם הוא כותב בשם איזה אדמור אחד, לא יודע איך להגיד את השם שלה, שום דבר עדיין איזה שם כזה, מביא... אנחנו לא בקיאים בשמות. חכם ששון, מי שזוכר אותו, חכם ששון לוי, לפני 50 שנה, 40 שנה, הוא היה הראשון פה ביזדים שהנהיג את הרב המקדים. הוא היה בא לשמוע את השיעור של הרב, הוא היה שהציבור מפטפטים, מחכים לרב, התחיל להגיד דברי תורה. היה רב מקדים היה. הוא חכם ששון לוי, היה מספר סיפורים, היה אומר, אדמו פילוני, מה השם שלו? חכם עבדיה יודע, נמשיך הלאה. גם אני אומר, אביו עמר כתוב את השם של האדמור הזה, אני לא יודע. שם כתוב שהוא ציווה לדרוש לרבים שאישה שעדיין ראויה ללדת לא תתענה כל החיים, עד שלא תהיה ראויה ללדת. מדהים, הקולה הזו. זה כותב את זה בספר דרך צדיקים. פסקי תשובה, יש ספר פסקי תשובה, לא פסקי תשובות. פסקי תשובה של האדמורים, מגור, הרבה האדמורים. מביא בשם הרבי מקוצק, זה היה הרב גדול היה. הוא כותב, אישה יש להקל כמו שצריכה להוליד בנים. דווקא בנים, בנים ובנות, כן? צריכה להוליד אחר כך, ולכן לא תצום. מגיל 12. מדהים, מדהים. זה פלא. אחד מהראשונים, לא בגמרא, לא בראשונים, לא בית יוסף, לא שולחן ערוך, אף אחד לא כותב את הדברים האלו. פתאום הם באים מחדשים דברים כאלו, אבא של אדמו"ר מונקאץ', הרבי מקוצק, כל הם גדולי עולם, כן, אבל דבר תמוה. יש ספר, הליכות שלמה, וכן אמרתי לכם, שלמי מועד. הליכות שלמה, מביא בשם הגאון, רבי שלמה זלמן נויבך, יש להקל במקומותינו כפי המנהג בירושלים, שבנות לא צמות. אמרו לי, בני הבית, שלמדו בסמינר, כן, הבנות החסידיות, לא יודע, כולם, אבל רובם, לא היו צמות. הייתה הבת שלנו, ספרדיה, היחידה, שהייתה צמה בסמינר. כולם לא צמות. מגיל 14, 15, לא צמות. עוד כמה שנים צריכים להתחתן, צריכים להביא ילדים לעולם, צריך שיהיה לנו כוח. לכן צמין. זה ייתן את הכוח, שאוכלים יום עצמו, ביום ההסלחה, 17 בתמוז, זה ייתן את הכוח, הדבר הזה. פלא. והם קודמים לזה, הליכות שלמה קודמים על ידי פשטות. שכך פסק, רב שלמה זלמן נויבך. צריך עיון. קודם כל, שלמה מועד כותב בשמו משהו אחר. רואים סתירה בדבריו. אני חושב שהליכות שלמה לא דייקו בדבר הזה. מה זה מנהג? כל מנהג אתה יכול לסמוך עליו? ככה נהגו בירושלים, בטבריה נהגו להחמיר, ירושלים נהגו להחמיר, מה זה מנהג? לפי כל מנהג הוא טוב, תראו, היה מנהג של אנשים לברך על אולם. מברכים על אולם, מברכים על סוכה. הן פטורות מלולב, זמן גרמה, הן פטורות מסוכה. מצד שני, שימו לב, ברכות, ברכה האחרונה, אנשים לא יעדו לברך. לפעמים ידעו לברך ברכה הראשונה, לא נדבר על זמננו. יש ברוך השם סמינרים, יש טוב. בזמנים קודמים, לפני 100 שנה, היו אנשים, אפילו בקעת המזון, לא יודעות לברך. כל שכן, ברכת על המחיה, נפשות, לא היו מברכות. אז דברים דאורייתא שבקעת המזון, לא. תפילה, לא היו מתפללות. עושים היד שלהם על המזוזה, אז בחור יצליח את הכי כמו שכתב המגן אברהם, ויוצאים לזה ידי חובה של תפילה. אז כאן, קטע מזון דאורייתא לא. פתאום פה מחמירות, דולה, מברכות, סוכה מברכות. תראו, לא כל מנהג הוא מנהג נכון. מרן תמיד היה אומר, מנהג, תהפוך אותו לאותיות גיהינם. יש מנהגים שכתוב אותם בפוסקים, המעריל, החתם סופר, הרמה, הם קודמים מנהגים, ספר המנהגות, קודמים מנהגים, כן, תסמוך עליהם. לא כל מנהג. אני לפני שבועיים דיברתי כאן על איזה מנהג שיש אצל חלק מהמרוקאים. כי המרוקאים, אתה לא יכול לומר מנהג מרוקו. זה היה אזורים אזורים. יש אזורים שהיה שם הבבא סאלי, יש אזורים שהיה שם במרקש, במקנס, אזורים אזורים. אני דיברתי פה בשיעור, מנהג שנהגו, שאני ראיתי, מברכים הוא צילח מן הארץ, לפני שטועמים, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך עליו ועד, טבלים במלח ואוכלים. ראה אותי השבוע הזה, חכם אחד, ואמר, לא מצחי בעיני שכודו ככה תקף אותנו, הוא מרוקאי. אמרתי, מה זה, מרוקאים מגדולי עולם. אני תוך כדי דיבור שיבחתי את המרוקאים. במרוקו היו במאות שנים האחרונות למעלה מ-1,000 מחברי ספרים. אבל לא היה קורונה אז, ישבו לכתוב גם בלי, בלי זה. ישבו וכתבו ספרים, גאוני עולם היו שם. אבל יש מנהגים מוזרים, מנהגים שיצאו מעמי הארצות, אין משהו אחר. אתה יכול להגיד, מה, גם המשפחה שלי ככה עשו, אפשר להגיד לרב הזה. המשפחה שלי גם עשו ככה. מה, מה עשו, שאלתי אותו? כן, ברכו המוציאים, במלח. תגיד, אתה למדת בישיבות. זה מנהג מסתבר. אתה ברכת מצילח מן הארץ, ושאתה טועים, אתה אומר, שמי השם מלך שמלך מלך ועד, איך דבר כזה אפשר להגיד? גם הרמשש, אחד הספרים של הרמשש, כותב על המנהג הזה ותוקף את המנהג הזה. למרות שלא היה כמו שחזיק עם עיני מרוקו, אפילו אחי, הוא תקף את המנהג הזה. אז לא כל מנהג זה ירד מהשמיים. אם נהגו, לא נצאו, הבנות האלו. נהגו, חסידיות, נהגו לא נצאו. מה זה, מנהג טעות זה. צריך להגיד לבסמינרים, שאת המנהג הזה לשנות אותה. ברוך השם, מחנכים אותם להתפלל. מצוין, התפללות, לומדות מדרשי חז"ל, ודברים כאלו של תענית שזה דברי קבלה כדברי תורה דמי. תעניות של דברי קבלה, להגיד לזלזל בזה. לכן צריך לחנך את הבנות שחזרו בהם. בכל הכבוד לאותם הדברים שאמרתי, יש לנו שולחן ערוך. שולחן ערוך לא כתוב, הכל חביב לצום. חרוץ לבנות חסידיות, לא כתוב את זה בשולחן ערוך. וגם לא במעריל, וגם לא בחתם סופר, לא ברמה, אלו מלא המנהגים, לא כתבו את הדברים האלו. לכן צריך להחזיר עטרה לישנה. הבנות מגיל 12 שנה ויום אחד צריכות לצום בדיוק כמו הבנים. גם אישה שהתחתנה, היא נשואה, צריכה לצום. אלה הכל מעברות ומליקות, בתנאים שאני אמרתי, אז פטורות. הלאה וכי, חייבות. תעניות אלו לא צריכים לקבל תענית במנחה. יום רביעי, פעילים מנחה, לא צריך לקבל אדם שמתענה תענית יחיד. נפל לו התפילין, למשל. הוא רוצה לתענות. מחורת הוא מתענה. כל תענית
שלא קיבלתי עליה מבעוד יום, אין התענית, זה סתם דיאטה. צריך לקבל על עצמו תענית. מתי מקדים תענית? במנחה. לפני אלוקי נצור, אחרי שם ירוצון ורפי, שם, או אחרי אלוקי נצור, לפני ירוצון ורפי השנייה, שם הוא אומר, את הנוסח שכתוב, מקבל עליי תענית. או תענית שעות, או תענית של יום שלם. מעניין שהרידבא כותב, בראש השנה, כותב הרידבא שגם 17 בתמוז, 9 באב, יום קודם צריך לקבל תענית. יום רביעי הקרוב, במנחה, לפי דעת הרידבא, צריכים לקבל תענית. לא כמלן, כהרידבא. יש לנו רמב״ם בתשובה, בסימן קי"ט. כותב הרמב״ם, הוצאת פריימן, כותב הרמב״ם בתשובה, בתעניות שחכמים קבעו לנו כחובה, 17 בתמוז, 10 בטבת, צום גדליה, 9 באב, כל שכנו כיפורים, לא צריכים לקבל במנחה. זה חובה לכל הציבור, מותרה ועומד, לא צריך לקבל. כך כותב מפורש, המאירי בחיבור התשובה שלו, גם הוא כותב ככה. גם הרם רוטובוג, גם כותב ככה בתשובה, סימן סמך ג', כותב מפורש איזה. בית יוסף, ככה משל מדבריו, שגם הוא סובר ככה. ולכן, לא צריכים לקבל תענית. מי שרוצה להחמיר על עצמו. ודרך אגב, הזכרתי בדבריי, נפל תפילין, מתענה. צריכים לדעת, בחורי ישיבות, תלמידי חכמים, לא להרבות בתעניות. אדם שמתענה, אופן אוטומט, אחרי צהריים, קצת פחות מבין טוב את הסוגיה. יכול לטעות בהלכה. או פירוש הסוגיה, אגיד שור כללי, לא נכון, יכול להגיד. לכן, תלמידי חכמים, פשוט זרע האמת. לפני 250 שנה, לפני מרן החידה. כתב על זה דברים קשים ביותר, שאותם בעלי תשובה, שחוזרים בתשובה ומתלהבים, והולכים יחף, ונושאים סכים, ומתעלים תעניות, נושאים עמיתה של ברזלים, וכל זה לא שייך לדורות שלנו. דורות שלנו, תלמד תורה, תרבה בלימוד תורה, כמה שאתה יכול. בעלי תשובה שמחוברים לרבנים, כמו הרב אלבז, בעלי תשובה שהולכים לשוערי תורה, לומדים הלכה, לומדים, לא רק חסידות, תראה אותם, בעלי תשובה אמיתיים. הם, יש להם את הדרך הנכונה שיש להם. זה הדרך. ללמוד תורה, ללמוד שיעורים בהלכה, ללכת לשיעורים תורה. אבל בעל תשובה שאומר, תפס את החסידויות, יושן על ברזילים, הולך כל הזמן יושן במירון, יושן פה, זה לא טוב, זה לא הדרך. לא לטענות דברים אלו. תענית יחיד שעברתי, זה אדם שהוא חושב, הוא בריא ושמן, יותר מדי, כל שעשה דיאטה, יעשה תענית על הדבר שעשה, ינח ינמי. לא מפריע לו ללמוד תורה, הוא מספיק חזק, ינח ינמי. אדם שהוא רגיל, חור שבעה רגיל, ברור, או אחרי צהריים, או בלילה מוצא תענית, יש לו קצת כאבי ראש, ממעט מלימוד התורה, לא ממעט תורה. לכן הרבה בלימוד תורה ולא יתענים. עוד הלכה, בגמרא כתוב, מסכת תענית, בית עמוד א', כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אין התענית. אנחנו מתענים מיום חמישי הזה, בעמוד השחר, זה 3:53. מי שקם באמצע הלילה, לאכול, שעה 2:00, 3:00, הוא יכול לאכול, יעשה תנאי, לפני שהולך לישון, הולך לישון, ולא עושה תנאי, די, קיבל תענית, עכשיו הוא הולך לישון, לא קום עד הבוקר, בוקר זה כבר 17 בתמוז, יעשה תנאי. לשתייה לא צריך תנאי, לשתייה. אם הוא קם ולא עשה תנאי, קם בשעה 3, עוצר קוץ קפה וחלב, מותר, לא צריך תנאי. אבל, גם על פי הקבלה, אבל לאכילה, יעשה תנאי ויכול, ויכול לאכול. אם הוא קם בשלוש, 53, גמרנו. זה כבר עמוד השחר. די, לא יאכל. אם יבלבל ואכל, תלוי כמה אכל. ככותב את האכל, אז זה בית התענית. לא יכול לומר כבר עננו. צריך להשלים את זה ביום אחר. לא יאכל עוד. מי שאכל שום ואכל עודף, יאכל עוד שום. אבל אם אכל פחות מכזית, כאילו לא אכל, ואז המשיך את הלוד ועולה לו התענית. אז כתוב בגמרא, כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אין התענית. צריך שיש שקיעת החמה. יש איזה חכם אחד שהבין כפשוטו שקיעת החמה, מה זה שקיעת החמה? כמה נעה שקיעה? היום השקיעה זה, לא יודע בדיוק כמה, זה 5:08, 10:08, בערך, אני לא מדייק בדיוק, כמה? 54, זה השקיעה. אז 54 אפשר לאכול, כך כותב רבן יונה. אומר רבן יונה, מה זה שקעה החמה? שקיעה. אבל תראה, כל הראשים, קודם כל, רבן יונה, מסבירים אותו, הלבוש, זה כשהוא מתנה מראש, שאני תענה עד השקיעה, אז זה חול על השקיעה. אבל סתם, מה זה שקיעה? שקעה החמה, גמר השקיעה. החמה מתחסת מעינינו ב-7:54, מתחסה מעינינו.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
מיד אחרי החדשות. מוצא שחי עם מנחם טוקר. את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. עלייה מדאיגה בכמות ה...